שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף נ"ג עמוד ב' 6 שורות מלמטה, ונסיים בדף נ"ד עמוד ב' 9 שורות מלמטה. השיעור יהיה 16 דקות, ולאחריו סיכום קצר. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדון בדיני דרוסה, בחלק השני נדון בטריפות מיוחדות, בחלק השלישי נדון במכות שונות שהבהמה קיבלה ובכל זאת היא לא תוגדר כטריפה, ובחלק הרביעי נדון בדיני הקנה. אז נתחיל בחלק הראשון. החלק הזה הוא בעצם סיום הסוגיה של אתמול. אתמול בדף היה דיון ארוך סביב הטריפה ששמה דרוסה. דרוסה הכוונה לבהמה שבעל חיים אחר כמו חתול או אריה או חיה אחרת, כשהיא נועצת את ציפורניה בטרף שלה היא משאירה בו ארס. כאשר פוגע ארס בבהמה הוא מטריף אותה, וגם אם נשחט אותה קרוי יהיה אסור לאכול אותה בגלל ההטרפה הזו. אז נחלק את החלק הראשון לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדון בסימני הדריסה. רב נחמן מלמד את הדרך לזהות מצב של דריסה. אם רואים הדמימות באזור הבטן של הבהמה, אז אם הדמימות היא מול אזור בני המעיים נטריף. במידה והדריסה הייתה באזור הצוואר, כדי להטריף, את הקנה והוושת עצמם צריכים להעדים, אחרת לא נטריף. במידה והבהמה נדקרה על ידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה אם הקוץ חדר לחלל הגוף. החשש שם שם אחד מהאיברים הפנימיים ניקב, ומעילה הטריפה היא בגלל הפגיעה באותו איבר. רב פאפי הביא את דינו של רב ביבי ברבאי. כדי שהקנה יתרף כתוצאה מנקב, השיעור לפחות גודל של איסר. לעומת זאת, כדי שהקנה או הוושת יתרפו כתוצאה מדריסה של חיה, השיעור הוא אפילו במשהו, כלומר, מספיק שהשטח שיתאדם הוא קטן מאוד, וכבר נטריף. הסיבה לדבר היא שהארס של החיה הדורסת מתפשט ושורף את האיברים הפנימיים בגודל משמעותי, אפילו עד כדי גודל של איסר. ואז נוצר מי נקב שגורם להטרפה. עד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון, אנחנו בדף נ"ד עמוד א', 4 שורות מלמעלה. בסעיף השני, נדון איך בודקים את הדרוסה. רב יצחק בר שמול במרת הסובר שבדיקת בהמה דרוסה צריכה להיעשות כנגד בני המאיים כמו שיטת שמואל ובני רבי חייא שגם הזכרנו אתמול. לעומתו סובר רב נחמן שצריך לבדוק מהגולגולת עד הירך, כלומר גם מול בני המאיים וגם כנגד הקנה והוושת. הגמרא מספרת סיפור שקשור למחלוקת הזאת. כידוע רב שהיה בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים, נולד בארץ ישראל ולמד אצל דודו רבי חייא ואצל גדול הדור, חותם המשנה רבי יהודה הנשיא המכונה רבי. בשלב מסוים רב עבר לבבל ושם הפך לגדול הדור. הסיפור קרה כאשר רב חייא בר יוסף עלה לארץ ישראל, ומצא את הגיסים רבי יוחנן וריש לקיש שלמדו את הסוגיה שלנו, ופסקו שכאשר בודקים מספיק לבדוק כנגד בני המאיים. רב חייא בר יוסף התפלא ואמר שרב פוסק שיש לבדוק גם באזור הצוואר את הקנה והוושת ולא מספיק רק את אזור בני המאיים. ריש לקיש שאל, מי זה אותו רב שהזכרת? ואני שומע עליו הרבה ואף פעם לא ידעתי מי הוא. ריש לקיש לא זכר את רב שכנראה עזב שנים קודם את ארץ ישראל. ענה לו רבי יוחנן, האם אתה לא זוכר את התלמיד ששימש את רבי ואת רבי חייא, ובגלל שהיה מבחירי התלמידים הוא ישב לפניהם, ואילו אני רבי יוחנן שימשתי לפניהם בעמידה, כי רב היה גדול ממני, הוא ישב ואני עמדתי. ענה לו ריש לקיש, נכון, הזכרתי. ואותו האיש רב זכור לטובה, כי שמעתי שמועה ממנה שיש בו קולה גדולה. הקולה היא שאם מוצאים לאחר השחיטה של הבהמה שהקנה שמות ולא מחובר ללחי ולא ברור אם השחיטה הייתה לפני שנשמט הקנה ואז אין שום בעיה, או שהקנה היה כבר שמות לפני השחיטה ואז הבהמה טרפה. אז השמועה ששמע ריש לקיש בשם רב אמרה שרב הכשיר בהמה כזאת, כי הוא מניח שאם הקנה היה כבר שמות לפני השחיטה, לא ניתן היה לשחוט כראוי כקנה נפול, ואם הקנה שחוט כראוי, ככל הנראה הוא היה מתוח ומחובר כראוי, והניתוק נעשה רק לאחר השחיטה ולכן הבהמה הכשרה. רב נחמן מגביל את היתר של רב ואומר שכל הקולה של רב היא רק כאשר בזמן השחיטה השוחט לא אחז בקנה ובוושת. אבל אם הוא אחז בהם, ייתכן והוא שמר על הקנה מתוח, למרות שכבר היה שמות ולכן לא נטיל. לעומת רב, רבי יוחנן מחמיר וסובר שאם רוצים להכשיר את הבהמה הזאת, יש צורך לחתוך את הקנה במקום אחר ולהשוות את החתכים. אם הם דומים נטריף, אבל אם הם שונים נכשיר, כי חיתוך כשהקנה מתוח ומחובר שונה מחיתוך כאשר הקנה שמות ולא מתוח. אז עד כאן הסעיף השני והאחרון של החלק הראשון, אנחנו באמצע עמוד א'. נסכם את החלק הראשון. חילקנו את החלק הראשון לשני סעיפים. בסעיף הראשון המשכנו לדבר על דיני דרוסה. דרוסה כוונה לבהמה או עוף שנעץ בהם בעל חיים את ציפורניו, ולאותו בעל חיים יש ארס שמטריף. הרב נחמן לימד שאם רואים הדמומיות באזור בני המאיים, הבהמה טריפה, ורק אם רואים הדמימות באזור הצוואר, אז צריך לבדוק, אחרת אין צורך. במידה והבהמה נדקרה לידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה עם הקוץ חדר לחלל הגוף. רב פאפי הביא את דינו של רב ביבי ברבאי, כדי שהוושת יתערף כתוצאה מנקב מספיק נקב קטן ביותר, כדי שהקנה יתערף כתוצאה מנקב השיעור לפחות גודל של איסר האיטלקי. לעומת זאת, מדריסה של חיה, השיעור הוא אפילו במשהו. בסעיף השני למדנו איך בודקים את הדרוסה. רב ורב יצחק בר שמואל בר מרתא סוברים שבדיקת בהמה דרוסה צריכה לעשות כנגד בני המעיים, והרב נחמן סובר שצריך לבדוק גם מול בני המעיים וגם כנגד הקנה והוושת. ראינו את הסיפור שבו נזכרו רבי יוחנן וריש לקיש ברב ששימש את רבי ורב חיות בימים כשהיה גר בארץ ישראל לפני שירד לבבל, ודרך אגב הזכרנו את המחלוקת בין רב לרבי יוחנן בדין של קנה שמות שנמצא אחרי השחיטה לרב כשר אם לא אחז בסימנים כדברי רב נחמן ולרבי יוחנן טרף. עכשיו נעבור לחלק השני של השיעור והוא יהיה קצר. במשנה הובא כלל, כל שאין כמו החיה טרפה. מבינה הגמרא שאם המשנה משתמשת בלשון זה הכלל, היא לא רק מסבירה את הדינים של המשנה, אלא מרבה מקרים נוספים. אז אם כן, מהם אותם הטריפות הנוספות שאותה מרבה המשנה? ועונה הגמרא, המשנה באה לרבות שב שמטתה, כלומר, המשנה באה לרבות שבע טריפות שנלמדו משמועות של האמוראים שקיבלו במסורת. אותם שבע טריפות הופיעו בתחילת הפרק בדף מבית עמוד א'. מכיוון שהזכרנו טריפות נוספות שאינה מופיעות במפורש במשנה, עונה הגמרא עוד טריפות נוספות שלא נמנו במשנה. המקרה הראשון מופיע בסיפור על אנשי ביתו של יוסף הצייד, שהיו מכים בחוזקה במקל על גיד הנשה של הבהמות, ולפני שהספיקו למות, מיד היו שוחטים אותם. ונשאלה השאלה לפני רבי יהודה בן בטרה, האם הבהמה תחשב כטרפה או לא. והוא ענה להם שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות. והקהל גיד הנשה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות, ולכן הכשיר. מקרה דומה היה בבית רב פאפה בן אבא הצייד, שהיו רגילים להקות אצלם את הבהמות בכליה לפני שהיו מתות, היו שוחטים אותם. ונשאלה השאלה לפני רבי אבא, האם נחשב את אותם בהמות כטרפה? וענה להם רבי אבא את אותה התשובה שענה רבי יהודה בן בטרה, שאין לנו להוסיף על הטרפות שאמרו חכמים, ולכן גם הבהמה הזאת תהיה כשרה. שואלת הגמרא, אבל אנחנו רואים בעינינו שאותם בהמות שקיבלו את המכה בגיד הנשה, או בכליה מתות מעליהם לאחר זמן קצר, במידה ולא ישחטו אותם כמובן, אז למה שלא נמנה אותם כאחת הטרפות? עונה הגמרא, יש בידינו קבלה שבמידה ונשתמש בתרופות, נוכל להציל את אותם בהמות במכות שקיבלו בכליה בגיד הנשה, ולכן לא נטריף את אותם בהמות. ועד כאן החלק השני. אז נסכם את החלק הזה. המשנה מנתה 18 טרפות ואז אמרה זה הכלל, כלומר, המשנה מרבה מקרים נוספים. הגמרא הסבירה שכוונה לרבות את השב שמטתה, כלומר, המשנה באה לרבות שבע טרפות שנלמדו משמועות של המוראים שקיבלו במסורת. הגמרא הזכירה שני מקרים. המקרה הראשון בסיפור בבית יוסף הצייד, שהכו במקל את גיד הנשה של הבהמות, לפני שהספיקו למות, מיד היו שוחטים אותם. מקרה נוסף בבית רב פאפה בן אבא הצייד, שהיו מכים בכליה של הבהמה לפני השחיטה. אז ראינו שרבי יהודה בן בטרה ורבי אבא ענו בשני המקרים, שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, את ה-18 טרפות, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות. והקהל גיד הנשה או בכליה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות. ושאלה הגמרא, והרי אנחנו רואים בינינו שאותם הבהמות שקיבלו את המכה בגיד הנשה בכליה מתות מעליהם אחרי זמן קצר, אז למה שלא נמנה אותם כאחת הטרפות? וענתה הגמרא שאם היינו משתמשים בתרופות, היינו יכולים להוציא את אותם הבהמות ולכן לא נטריף אותם. אז עד כאן החלק השני. החלק השלישי מתחיל במשנה, 17 שורות מתחתית עמוד א', המשנה מתארת מכות או נקבים שמקבלת הבהמה, ולמרות זאת לא נטריף אותה. המקרה הראשון מדבר על הקנה שניקב או נסדק לאורכו. סובר רבן שמעון בן גמליאל שאם לא נחסה מהדופן של הקנה שטח של עד כדי גודלו של מטבע בשם איסר איטלקי, הבהמה לא תתערף. המקרה השני מדבר על הגולגולת שנוצר בנקב ורואים שקרום המוח לא נפגע. גם המקרה הזה הבהמה כשרה. המקרה השלישי מדבר על נקב בלב והנקב לא משמעותי ולא מגיע לבית חללו של הלב. הבהמה איננה נחשבת כטרפה. המקרה הרביעי הוא כאשר נשברה השדרה אבל חוט השדרה נשאר שלם. גם פה הבהמה כשרה. המקרה החמישי הוא כאשר הכבד נחתך ונשאר ממנו לפחות כזית, הבהמה כשרה, כיוון שהכבד בטבעו יכול לחזור לעצמו ולגדול בחזרה. המקרה השישי מדבר על נקב שנוצר בין ההמסס ובית הכוסות, כלומר שתיים מתוך ארבעת עקבות שצמודות אחת השנייה. נקב מסוג כזה ביניהם לא מטריף. המקרה השביעי מדבר על איברים שניטלו בשלמותה מן הבהמה, ולמרות שאותה איבר לא קיים הבהמה, בכל זאת היא תוכל להמשיך לחיות ולא נטריף אותה. האיברים שניטלו הם טחול, כליות, הלסת התחתונה והרחם. המקרה השמיני מדבר על ריאה שהצטמקה ונעשתה קשה כמו חריות של דקל. לכן הדבר הזה נקרא חרוטה. אם הדבר נעשה בידי שמיים, כלומר שכתוצאה מברקים או רעמים היא נבלה ולא כתוצאה מבן אדם, ולכן הריאה התקשתה, במקרה הזה לא נטריף את הבהמה. הטריפה התשיעית והאחרונה היא בהמה שקוראה גלודה, כלומר שנפשט האור שלה כתוצאה ממחלה או מתורך מלאכה. לדעת רבי מאיר הבהמה כשרה ולדעת חכמים טריפה. אז הפרק שלנו פתח ברשימה של בהמות טריפות. המשנה השתמשה בביטוי אלו טריפות, ובהנגדה המשנה שלנו השתמשה באותה לשון מקבילה ואמרה ואלו כשרות. כל מקום שנכתב אלו הכוונה אלו ולא אחרים. נשאלת השאלה, מה ידינם של טריפות שלא מוזכרות לא במשנה הראשונה ולא במשנה שלנו? האם נמעט אותה מהמשנה הראשונה ואז היו כשרות, או נמעט אותה מהמשנה השנייה ואז היו טריפות? רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר לא במשנה הראשונה ולא בשנייה, כשר. לעומתו רבי שמעון מלקיש סובר שדווקא הבהמות שמוזכרות במשנתנו הן הכשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שאינה מוזכרות בשתי המשניות יטריפו את הבהמה. מסבירה הגמרא באיזה מקרה יבוא לידי ביטוי ההבדל בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון מלקיש. אז המקרה הוא מקרה שהביא רב מתנה בנוגע לראש עצם הירך שיצא ממקומו בבהמה. רב מתנה סובר שהוא טרף. לעומתו רב הסובר שכשר, העיקר שלא נחתך גם הגיד שבראש העצם. להלכה אנחנו מכינים עוד יותר ונכשיר גם אם נחתך הגיד, העיקר שהוא לא נרכב. לענייננו, רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה שמנתה 18 טריפות, אמנם לא מנתה את המקרה של רב מתנה, אבל בסוף אמרה זה הכלל, כלומר, המשנה מרבה טריפות נוספות, והיינו חושבים שהמקרה של רב מתנה ייחלל בכלל הזה, ונטריף בהמה כזאת שראש העצם הערך שלה יצא ממקומו, כי דומה לטריפות של נטולה, כלומר, כל מיני איברים שכבר אינם בבהמה, ונטלו ממנה. כדי להוציא מההבנה הזאת, אומרת המשנה בתחילתה, אלו טריפות, כלומר, רק שמשהו שהוא ממש דומה למקרים של המשנה, נכלל בטריפות ולא אחרות. והמקרה של הרב מתנה לא דומה לנתונה שמופיעה במשנה, כי שם מדובר על איברים שלמים שנטלו מהבהמה, וכאן העצם יצא ממקומה, אבל היא עדיין קיימת, ולכן היא לא תיכלל בטריפות. לעומת רבי יוחנן, ריש לקיש מתחיל במשנה השנייה, שלנו. המשנה מנתה את הבהמות הכשרות, כלומר דווקא אלו כשרות, אבל המקרה של רב מתנה שיצא עצם מערך ממקומה, טרף. לכן מגיעה המשנה הראשונה של הפרק ואומרת זה הכלל, לרבות עוד טרפות. אבל המקרה של רב מתנה לא נכלל בהם, כי הוא לא דומה לאף אחת מהם. לכן צריך את המשנה השנייה ללמד שרק מה שמופיע במשנה כשר, ואשר טרף, כולל המקרה של רב מתנה. כלומר, רבי יוחנן מכשיר את הבהמה שעצם הערך שלה יצא ממקומו, וריש לקיש מטריף. אז עד כאן החלק השלישי ונסכם אותו. המשנה תיארה מכות או נקבים שקיבלה בהמה, ולמרות זאת לא התרעפנו אותה. המקרים שהכשרנו היו קנה שניקב או נסדק לאורכו פחות מסער איטלקי, גולגולת שנוצר בנקב וקרום המוח לא נפגע, נקב בלב שלא הגיע לחלל הלב, נשברה השדרה וחוט השדרה עדיין שלם, הכבד נחתך ונשאר ממנו לפחות כזית, נקב שנוצר בין האמצס ובית הכוסות, התחול, הכליות, הלסת התחתונה והרחם שניטלו בשלמותם מהבהמה, ריאה שהצטמקה ונעשתה קשה כמו חריות של דקת כתוצאה מברקים או רעמים, וגלודה, כלומר שנפשט האור שלה כתוצאה ממחלה או מתוך מלאכה, לדעת רבי מאיר הבהמה כשרה, לדעת חכמים טריפה. הגמרא הזכירה את המשנה הראשונה של הפרק שמנתה את הטריפות, לעומת המשנה שלנו שמנתה את הכשרות. רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר, לא בראשונה ולא בשנייה, כשר. ריש לקיש סובר שדווקא בהמות שמוזכרות במשנתנו הן הכשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שלא מוזכרות בשתי המשניות, אנחנו נטריף את הבהמה. והנפקא מינה תהיה במקרה של רב מתנה שיצא עצם מהריח ממקומה. לרבי יוחנן ולרב מתנה כשרה, ולריש לקיש ורב הטריפה. ולהלכה אנחנו מקילים ומכשרים אפילו יותר מרבה, ואפילו אם נחתך הגיד, העיקר שהעצם לא הרכיב. ועכשיו נעבור לחלק הרביעי והאחרון להיום, שיהיה קצר ופשוט, אנחנו בעמוד ב' 12 שורות מלמעלה. הגמרא דנה במקרה הראשון של המשנה, הקנה שנחסר. בהמשך הדפים נמשיך לדבר על המקרים הנוספים של המשנה. אז אמרה המשנה שאם הקנה נחתך וחסה ממנו עד שיעור של מטבע בשם מסר האיטלקי, לדעת רבן שמעון גמליאל הבהמה תהיה כשרה. בזמן המאוראים כבר לא היה כל כך מצוי מסר האיטלקי, לכן לימד זעירי תלמידיו שהשיעור של הגודל של מסר האיטלקי דומה לדינר קורדינאי, וגם לגודלו של המטבע הפשוט, כלומר המטבע בערך הנמוך ביותר שכבר לא פורטים אותו, שאפשר למצוא בפומפדיטה. הגמרא מביאה סיפור שקשור להלכה שהזכרנו. הסיפור על חלפן כספים שולחני בשם רבי חנה פטורה, שסיפר שפעם עמד מעליו בן הנפח, כלומר רבי יוחנן, וביקש ממנו דינר קורדנאי על מנת לבדוק טרפה בקנה של בהמה. ורצה רבי חנה לעמוד מפניו כפי ההלכה שכאשר מגיע תלמיד חכם מפאת כבודו עומדים. אבל רבי יוחנן לא אפשר לרבי חנה לעמוד, מכיוון שהוא סבר ששכיר באמצע עבודה לא רשאי לעמוד לפני תלמידי חכמים כי הוא עסוק בעבודה. הגמרא תמהה על דברי רבי יוחנן האלה, כי ישנה משנה במסכת ביקורים שמתארת את ירושלים בשעה שמביאה ביקורים היו מגיעים לעיר. כתוב שכל בעלי האומנויות, כלומר כל השכירים, היו עומדים בפניהם ושואלים בשלומם, כלומר שמותר לבעלי האומנויות שכירים לעצור לרגע ממלכתם, על מנת לעמוד ולשאול בשלום. אז ענה רבי יוחנן לתמיה, אמנם כן, לקראת מביאה ביקורים מותר לעמוד, אבל בפני תלמידי חכמים אסור. רבי יוסי ברבין הסביר את שיטת רבי יוחנן, והוא אמר שחביבה מצווה בשעתה, כלומר בדרך כלל אסור לעמוד בפני תלמידי חכמים באמצע עבודה, כמו שאמר רבי יוחנן. וכאשר מדובר על מצווה בזמנה והיא חביבה כמו ביקורים שהיה אירוע מיוחד, אז התירו בגלל חביבות המצווה. אבל הגמרא לא מקבלת את ההבנה הזאת, ועונה שייתכן שהסיבה שהתירו היא כדי לעודד את מביאה ביקורים שיבואו גם בשנים הבאות, ולכן יש חשש אם לא נקבל אותם יפה אז יימנעו אותם אנשים מהמאמץ הגדול להגיע לירושלים עם הביקורים, ולכן משום מטרה כל כך חשובה התירו לבעלי אמנויות לעצור באמצע עבודה. אבל סתם ככה בלי סיבה מיוחדת אסור לעמוד אפילו בפני תלמיד חכם. אז עד כאן החלק הרביעי והאחרון, הגענו 9 שורות מלמטה בעמוד ב. נסכם מה שלמדנו היום. בחלק הראשון דיברנו בהתחלה על הסעיף הראשון לדיני דרוסה. רב נחמן לימד שאם רואים אדמומיות באזור בני המאה עם הבמה טרפה, ורק אם רואים אדמומיות באזור הצוואר, צריך לבדוק, אחרת אין צורך. במידה והבהמה נדקרה על ידי קוץ ונוצר נקב, נטריף את הבהמה אם הקוץ חדר לחלל הגוף. רב פאפי הביא דינו של רבי ברבאי, שכדי שהוושת יתערף כתוצאה מנקב, מספיק נקב קטן ביותר כדי שהקנה יתערף כתוצאה מנקב. השיעור על כל פנים הוא גודל של איסר. לעומת זאת, מדרסה של חיה, השיעור הוא אפילו במשהו. בסעיף השני למדנו איך בודקים את הדרוסה. רב ורבי יצחק בר שמואל בר מרתא סוברים שבדיקת במה דרוסה צריכה לעשות כנגד בני המעיים, ורב נחמן סובר שצריך לבדוק גם מול בני המעיים וגם כנגד הקנה והווש. הבאנו את הסיפור שבו נזכרו רבי יוחנן ריש לקיש ברב ששימש את רבי ואת רבי חייא עוד בימים כשהיה גר בארץ ישראל לפני שירד לבבל, ובדרך אגב הזכרנו את המחלוקת בין רב לרבי יוחנן בדין של קנה שמות שנמצא אחרי השחיטה לרב כשר אם לא אחז בסימנים כדברי רב נחמן ולרבי יוחנן טרף. בחלק השני למדנו והזכרנו את המשנה הראשונה בפרק שמנה 18 טרפות, ואז אמרה זה הכלל. הגמרא הסבירה שהכוונה לרבות את 7 הטרפות שנלמדו משמועות של האמוראים שקיבלו במסורת, שב שמעת אותה. הבאנו שני מקרים שבהם היכו על בהמה בגיד הנשות בקהיליה לפני השחיטה. רבי דוד בטר ורבי אבא פסקו בשני המקרים שיש לנו במסורת רק את הטרפות שלימדו חכמים, ואין לנו להוסיף עוד טרפות נוספות, והקהל גיד הנשות בקהיליה לא נמנתה במשנה כאחת הטרפות ולכן נכשיר. ובחלק השלישי הבאנו את המשנה שתיארה מכות או נקבים שקיבלה הבהמה, ולמרות זאת לא התרפנו אותה. הגמרא הזכיר את המשנה הראשונה של הפרק שמנתה את הטרפות, לעומת המשנה שלנו שמנתה את הקשרות. רבי יוחנן סובר שהמשנה הראשונה היא העיקרית, וכל מה שלא נזכר לא בראשונה ולא בשנייה כשר. ריש לקיש סובר שדווקא בהמות שמוזכרות במשנתנו הם הקשרות, אבל מכות אחרות שפגעו בבהמה שלא מוזכרות בשני המשניות, יטריפו את הבהמה. והנפקמינה תהיה במקרה של רב מתנה, שיצא עצם הערך ממקומה, לרבי יוחנן ולרב מתנה קשרה, ולריש לקיש ולפי רבה טרפה, ולהלכה מקילים ומכשרים אפילו יותר מרבה, ואפילו אם נחתך אגיד העיקר שהעצם לא הרכיב. ובחלק הרביעי הגמרא דנה במקרה הראשון של המשנה, הקנה שנחסר. המשנה פסקה שאם הקנה נחתך ונחסר מנו עד שיעור של איסר איטלקי, אז לדעת רבי שמעון בן גמליאל הבהמה תהיה כשרה. בזמן המורים המטבע הזה לא היה מצוי, לכן זירי לימד את תלמידיו שהשיעור של איסר איטלקי דומה לדינר קורדינאי וגם לגודלו של המטבע הפשוט שפומפדיטה. בסוף הבאנו את הסיפור שבו רבי יוחנן רצה לקנות מרב חנה חלפן דינר כדי לפסוק בהלכות קנה שנחסר, ורבי יוחנן לא הרשה לו לעמוד כי הוא היה באמצע עבודה, וראינו שאומנם אסור לשכיר לעמוד בפני תלמיד חכם באמצע עבודה, אבל בפני מביאה ביקורים מותר, או בגלל שחביבה מצווה בשעתה, או בגלל החשש שמא אתה מכשילן עתיד לבוא, שלא יגיעו לירושלים בלי קבלת הפנים. עד כאן להיום, כל טוב.